פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, מטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ועשיתת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, שני שמח, בוקר טוב.
מעולה, בוקר טוב, מה המצב גיל? שני שמח.
בסדר, איזה כיף להתמיד במסורת של פתיחת השני שלנו ככה.
נכון, ממש כיף, ואני, נהיה לו שיחת הקדמה קטנה, ובשיחת הקדמה סיפרת לי שאתה עושה ספורט כל יום, ויש לך שגרה של כושר.
כן.
ואני, כבר הרבה זמן, מנסה לייצר לעצמי שגרה של כושר, ושגרה של תזונה, אתם מכירים את סיפורי הבורקס שלי. אתה סיפרת לי, על מה עזר לך לשנות הרגל של אישון. ומה שחשבתי...
יותר מפעם אחת האמת, אבל כן.
כן, אנחנו נדבר על זה, שאיך איך בעצם... הדבר החשוב בשינוי הרגלים זה לא שינוי הרגל עצמו, זה לשמר את ההתנהגות החדשה, את הרגל החדש של לא לעשן, למשל. כן. אבל בסופו של דבר... יש את אברמסון, יש מכונים מכובדים שהם משתמשים בכלים מאוד דומים לשלנו, ונגישים אותה בצורה אחרת, אבל הכלים שלנו יש הם מאוד עוצמתיים בשינוי הרגל. דרך אגב, כל מה שאנחנו עושים, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, זה לשנות הרגלים של אנשים, הרגלי חשיבה. אז היום ניקח את זה לשינוי של הרגלי התנהגות, שזה גם יותר קל וגם יותר קשה.
יותר קל למטפל, יותר קשה למטופל.
לא, אתה יודע, יש אנשים שמפסיקים לעשן ביום, ולא נוגעים בסיגריה בחיים, ישנו שלוש קופסאות, וזרקו את הסיגריה, אבא שלי היה כזה, גם אבא של אשתי.
בסוף, אני חושב ש... לא יודע, יכול להיות שאני אומר משהו שיהיה מאוד קשה אחר כך להוכיח, אבל בסוף הכל קשור בעיניי לקשב. כמה אתה קשוב לשיח הפנימי שלך, וכמה אתה מסוגל לענות לו. זאת אומרת, כשאתה מדבר עם עצמך, כתבתי על זה פעם משהו נחמד, כשאתה מדבר עם עצמך ועצמך לא עונה לך, אתה יודע, אתה יורד על עצמך ויורד על עצמך ויורד על עצמך ונותן לעצמך בראש, ועצמך שותק ומקבל את רוע הגזרה, ומקבל את זה ומקבל את זה ומקבל את זה, אז קשה לשנות הרגלים, אבל כשעצמך מצליח לענות לך בצורה אדפטיבית, אני מדבר כאילו על שני חלקים בתוך האדם, אז יותר קל.
אז אני מסכים איתך שבכל דבר שאנחנו עושים שהוא מייצר לנו נזק או לפעמים מנע, מין, הימורים, אכילה עודפת, עישון, יש לנו... שתי קולות לפחות, יש לנו הרבה יותר משתי קולות.
הרבה יותר משתי, כן.
אבל בואו נעשה ממוצע של שתי קולות. ובסופו של דבר, הכל אני רוצה לאשן, כי זה, כל זה, a delightful moment, הרגע של ההנאה או רגע של הרגיעה. והקול השני שאומר, שזה הקול של הבריאות, שאם אני אמשיך לאשן, יהיה לי סרטן, אני יהיה חולה, יהיה לי מחלות לב, והקול הנוסף של הגועל, של האנשים שנגלים סביבי והסירחון, אז, אבל עדיין המעשן, הקול של, ואני מאוד מסכים איתך, הקול של הרגע הקסום, או ה-next delightful moment, או זה רגע ההפסקה שלי, או זה רגע הנחמה שלי, הוא הקול שבדרך כלל מנצח. אבל בסופו של דבר, זה עניין של רצון. בסדר? זה מה אני רוצה. עכשיו, אני חושב שהחוק הבסיסי בשינוי הרגלים...
זה מדהים מה שאתה אומר, אני ממש אוהב את זה, אתה יודע למה?
כן.
שנים, שנים, אני הרי ישנתי המון שנים, המון שנים. אני לא יכול להדגיש עד כמה זה המון שנים. והתחלתי לעשן בגיל מאוד צעיר, בגיל 15 התחלתי לעשן. הייתי ילד טוב, אבל התחלתי לעשן בגיל 15, ומשך הרבה מאוד שנים אמרתי שאני מאוד מאוד רוצה לרצות להפסיק לעשן.
מעולה. מעולה. עכשיו, הרוצה, יש את ה... ושוב, אני חוזר לאדלר, שאתה כל כך אוהב אותו. יש את הלשון של הפה, כי כולנו בלשון של הפה רוצים. ואז יש את הלשון של הנעל, זה המעשה. ושם אנחנו מתבלבלים. בסדר? כי הנעל, הלשון של הנעל הרבה פעם הולכת למקום אחר מהלשון של הפה. עכשיו, זה מסובך. בעצם, איך אני מדבר עם אותה לשון? איך, כי קל לי נורא להגיד, אני הולך להפסיק לעשן, או אני הולך להפסיק לאכול בורקס במקרה השמנמני שלי. אבל ברגע שאני רואה בורקס, הלשון של הנעל מנצחת את הלשון של הפה. ופה אנחנו בעצם רוצים לעזור לכם עם כלים מאוד מאוד פשוטים, לראות אם אתם מסוגלים לשים את הלשון של הפה והלשון של הנעל באותו מקום. עכשיו דרך אגב, אם תעשו את התהליך שאנחנו נעביר אתכם, ותחליטו שאתם רוצים לעשן או לאכול בורקס, אז יהיה לזה גם איזשהו ערך, כי תאכלו בורקס או תעשנו ויהיה לכם כבר טוב. כי מה הכיף לעשן ולסבול כי אתה מאשים את עצמך? אז אם אתה רוצה לעשן, תעשן ותהנה מהעישון. אם אתה רוצה לאכול בורקס, תאכל בורקס ותהנה מהבורקס. ותסכים, תבין שאתה הולך לשלם מחיר, בסדר? ופה התוצאה, בסדר? אחד מהנכויות הגדולות של המוח האנושי, שקל לו מאוד להבין את התוצאה המעשית, המיידית של המעשה, בסדר? וקשה לו מאוד להבין את התוצאה ארוכת הטווח של המעשה, בסדר? עכשיו הישראלים, יש להם אלמנט נקרא יהיה בסדר, בסדר? יהיה בסדר, אני אשן, יהיה בסדר, אני אוכל ערימות של בורקסים, יהיה בסדר. והיה בסדר הזה הוא, 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 הוא פשוט לקוט, לקוט קוגניטיבית שיש לנו, כי אנחנו בעצם לא באמת מפנימים את המחיר של המעשה.
אנחנו עכשיו, יודעים יש... אותו, אבל הוא מעבר לאופק, אז אנחנו פחות מסתכלים עליו.
ולכן אותו אזור במוח, וזה הכל מוח דרך כלל, אותו אזור במוח שאחראי על ההחלטה לבצע את המעשה, הוא אזור ש... בתוכו הרציונל של התוצאה ארוכת הטווח של המעשה היא לא קיימת. דרך אגב, כי אם היה שם חיבור חזק, אף אחד פה רוב הסיכום לא היה מעשן, בסדר? מעשן טבק, אולי מרחואנה כן, כי יש לזה לפעמים יותר טובה. עכשיו, הדבר שאני רוצה ללמד אתכם, עכשיו אנחנו קוראים לזה היום מייקרו-נוירו-סרג'רי, בעצם לייצר קשרים חדשים במוח, עכשיו אנחנו יודעים שהמוח גמיש, המוח גמיש לגמרי, ובגלל זה CBT כל כך מצליח דרך אגב, כי המוח הוא גמיש. המוח יכול לעשות אדפטציות ושינויים. עכשיו, אנשי ה-NLP עושים עבודה נפלאה. חלק מה-NLPיסטים שאתם פוגשים בישראל, אולי הם לא מאוד מיומנים בכלים, אבל אותם אנשים שלמדו את זה כמו שצריך, זה מה שהם עושים. אני חושב ש-CBT פשוט יותר פשוט ויעיל, אבל, ולא צריך את ה-NLP. אבל אני פשוט אפשט לכם, אנחנו אפשט לכם את זה פה, לכלים מאוד מאוד פשוטים, כדי שתוכלו במקרים מסוימים או במקרים רבים, לייצר את ההקשרים האלה. עכשיו, ההקשרים האלה נעשים...
בוא נשבור, אני קוטע אותך טיפה, כי...
סליחה.
לא, על מה? אמרת המוח הגמיש, המוח שלנו גמיש, ואני רוצה טיפה ככה להעביר למאזינים שלנו, מה, לא ציטוט של שם של ספר. יש איזשהו מיתוס, שלדעתי עדיין רווח בציבור, למעשה שני מיתוסים, אחד שאנחנו משתמשים באולי 10% מהמוח שלנו, ואם היינו משתמשים ב-100% ממנו היינו יכולים לעוף ולהזיז חפצים במרחב בלי לגוע בהם, זה מיתוס, זה לא נכון, זה נחמד, אתה יודע, יש מולי עכשיו כוס קפה, אם אני מרים אותה ומקרב אותה לשפתיים, השתמשתי ב-80 או 90% מהמוח שלי, זה דבר אחד שחשוב להבין, זה מיתוס שעבד עליו הכלח, ויותר חשוב מזה, יש מיתוס נוסף שנקרא הגיל הקריטי. ובו יש קצת אמת, אבל הוא לא אמיתי. המוח שלנו לעולם לא מפסיק להתפתח. המוח שלנו מורכב מתאים אפורים ותאים לבנים וכן הלאה, ושניהם ממשיכים להתפתח ולהשתנות עד סוף החיים. יכול לגדול, יכול לקטון, ודבר שלישי שחשוב להבין, נניח נקראתה לי חס וחלילה, לא עלינו, נקראתה לי היד, או שתי הידיים. בסדר? אין לי עכשיו שתי ידיים. אז חלקים במוח שלי, שניהלו את שני הידיים עד עכשיו, פתאום מפסיקים לעבוד. נכון? לכאורה. אין להם, לא צריך אותם יותר, כי אין ידיים לנהל. לא מבחינת התחושות, לא מבחינת התנועות. אז מסתבר ש... איברים שכנים במוח, גם בקורטקס, בקליפת המוח, וגם באיברים הפנימיים, יודעים להשתלט על אותם אזורים, ולהשתמש בהם, כי חבל, יש לנו משאב, שהוא מושבת. אני משתתף עכשיו בניסוי מאוד מאוד מעניין, באוניברסיטת אריאל, כנסיין, כשוליה כזה, של התמרה חושית, של שימוש בעברי ראייה בתוך המוח אצל עברים. כי שוב, יש להם אזור במוח שהוא מובטל ואפשר להשתמש בו. ומסתבר שהדבר הזה קורה. וזה הכוונה המוח הגמיש, אני מניח.
מי שמתעניין בזה, דוקטור דניאל שבת, הוא איש נפלא ועושה מחקרים נפלאים בתחום הזה, והוא גם עושה טכנולוגיה דרך אגב, כי היום עברים יכולים לראות בזכות העבודה שלו, יש אנשים כמוהו.
וזה על ניסוי שלא דיברתי.
אז המוח שלנו הוא גמיש. עכשיו, המוח יודע להשתנות על ידי אימון, בסדר? עכשיו, מדברים על אלצהיימר, עכשיו אומרים לכל הסקנים, תלמדו שפות, או תעשו הרבה תשבצים, זה שפר לכם את הזיכרון, אלצהיימר או פגיעה בזיכרון. אז כן, המוח צריך אימון, כמו הגוף. עכשיו, אם אנחנו מערטלים את המוח ומפגיזים אותו בחוסר מעף, או באימנות, או באי-עשייה, אז המוח ילך הוא לא יתפתח אולי, או שהוא ילך לדברים המוכרים לו. עכשיו, הוא לא עושה את זה בכוונה, כמובן. עכשיו, מה שאנחנו יכולים להציע לכם, זה שיטה... שבעצם תעזור לכם לעשות בעצם את הרגלים החדשים. עכשיו, אני אקח דוגמה, אני לומד לנהוג, בסדר? וגם פה עשו עבודה על המוח. דרך אגב, הסיפור של המוח מאוד מאוד התפתח בזכות מכשיר שנקרא FMRI, Functional Magnetic Resonance, זה כמו MRI שלכם בית חולים, אבל הוא בודק בעצם בין השאר את הפעולות של המוח. ובסופו של דבר אנחנו יודעים שאנשים שלומדים לנהוג, יש שינויים במוח שלנו. אדם שלומד לנהוג, המוח שלו לא נראה כמו אדם שלא יודע לנהוג דרך אגב, או כל פעולה אחרת שהיא קשורה לאיזושהי פעולה אוטומטית, ונהיגה הופכת לפעולה אוטומטית, כי זה נצרב בתוך המוח, ורוב הנהיגה שלנו אוטומטית, ויש ממש שינויים במוח שאתה לומד לנהוג, או לומד כל דבר דרך אגב, אבל בנהיגה זה מאוד ברור, תיקח מוח של אדם...
כל דבר לעשות בצורה או חצי אוטומטית תוך כדי דברים אחרים.
תיקח אדם שנוהג 20 שנה, אל מול אדם שלא למד ולא נהג דקה בחייו, באותו גיל, ויש שינויים, וזה מדהים, מדהים. עשו עבודה מדהימה על מוחות של נזירים בודיסטים בבלגיה, שיודעים לעשות מדיטציה, והפעילות המוחות שלהם היא שונה דרך אגב. אנשים שהם מאוד מאוד חזקים מדיטציה, דרך אגב הם עובדים הרבה יותר מהמוח שלהם, יש להם הרבה יותר שליטה על אזורים של המוח שלהם, וקוראים אצלם דברים שלא קוראים אצל אנשים רגילים, זה חוקר בלגי מדהים גילה שהם תגליות מטורפות אצל הנזירים הבודיסטים.
כן, יש חיבורים שלא קיימים אצל אחרים.
נכון. עכשיו, אני לא רוצה לפתוח לכם את המוח ולהיכנס שם מצוות ופלייר ומברג, כי אני מניח שאני אעשה הרבה נזק, אבל אתם יכולים לעשות את זה, כי בסופו של דבר המנגנון שהכי הרבה עושה שינוי על המוח שלנו, זה אנחנו. בסדר, אני אקח עוד דוגמה, אנשים שעשו CBT ואנשים שלוקחים תרופות כמו ציפרלקס, המוח שלהם משתנה באותו אופן, ה-CBT עושה את אותה פעולה על המוח כמו ה-SSRI, וה-CBT מייצר סרטונין, מחשבה היא חזקה בצורה יוצאת דופן. עכשיו אם אנחנו יודעים לנהל את המחשבה שלנו, ולהפסיק לתת למחשבה שלנו לנהל אותנו, על פי רצוננו, אז אנחנו עושים שינויים אמיתיים בתוך המוח, גם שינוי בהתנהגות עושה שינוי במוח, וזה הדבר שאנחנו, אנשי בשורה, כי אתם יכולים, כל אחד פה יכול לשנות כל הרגל.
אז יאללה, אחד... בוא נניח שאני עכשיו עוד הפעם מעשן לו עלינו, ואני רוצה להפסיק רק לרצות לעשן, אני רוצה להתאים את הלשון של הנעל ללשון של הפה. אז... מה אתה מציע לי לעשות?
אז הדבר הראשון שזה הכלי שאנחנו הכי אוהבים אותו, זה כפתור הקסמים. זה הכלי האהוב עלינו והמכובד שלנו. כמובן נתחיל עם אמפתיה כרגיל, נבין את הסיפור. ואז נגיד לאיש שלחץ כפתור קצבים, אין מעשן בעולם שלא לוחץ על הכפתור באופן אוטומטי. ואז אנחנו בעצם מדברים בעיקר על המחירים של הפסקת האישון. בסדר? השינוי מגיע על ידי זה שאדם מבין מה המחירים של הפסקת האישון.
כי ברגע... המחירים של הפסקת האישון.
כן, כן. כי רוב האנשים אומרים לך סיגר זה דבר, אין בזה שום דבר טוב, וזה לא נכון. בסיגר יש המון המון דברים טובים. בסדר? אני לא מדבר רק על ניקוטין, שנותן לנו איזשהו קיק, אבל אני מדבר גם על ההפסקה, גם על החברותה, גם על התחושה המדהימה הזאת של סיגר עם קפה, במקרה שלי שאני מיישן מעט, אבל סיגר עם קוניאק או וויסקי, אז החוויה של האישון, וגם חוויה אוראלית, חוויה של ארומה, היא חוויה מאוד מאוד טובה.
אז יש חוויה אוראלית וחוויה חברתית וחוויה ביולוגית, הורמונלית, אפשר לומר. אז יש, אוקיי.
מרגיע ומוצר.
כן. אז יש יתרונות, מה שקשה לראות באופן טבעי, ואז התפקיד שלנו בתור המטפל או המטופל המודע, לשים לב לחסרונות של הפסקת האישון.
לחסרונות של הפסקת האישון, כי הדיון שלנו הוא לא על עצם הרצון של הפסקת האישון, כי הוא רוצה בלשון של הפה, ובלשון של הפנל הוא לא מצליח, כי הוא לא מוכן לשלם לעולם את המחיר. בסדר? עכשיו, המחיר המרכזי בשינוי הרגל זה דיסציפלינה, זה משמעת. בסדר? המחיר המרכזי זה משמעת. זה לעשות דברים שלא נוחים לי. בסדר? כי לי, מה זה כיף לאכול בורקס? לגיל היה, מה זה כיף לעשן את הסיגרה שלו עם כוס הקפה השחור, או עם כוסית הוודקה שהוא היה שותה לו מדי פעם? וזה המחיר. עכשיו, העבודה היא על המחירים, לא על ה... הוא רוצה, אותו דמות קטנה כחולה שאומרת לו, זה ירוג אותך, זה ישריח אותך, כולם תרחקו ממך, אתה תמות בגיל צעיר, הילדים שלך ישו אותו מקיים. הוא עובד טוב מאוד. אתה אשם, אתה דפוק, אבל אותו קול אדום, שהוא מנצח תמיד, כל עוד הבן אדם מסיק לאשן, הוא הקול של הרווח. זה כיף, זה מיידי, זה נחמד. ולכן, השלב הראשון, זה כפתור הקסמים. עכשיו, בשינוי הרגל אין חוגת קסמים, יש רק כפתור קסמים. בסדר? אין פה, זה... כל המפחיתנים, הם חוזרים לאשר, באישון. בסדר? אין הפחתת אישון. אין הפחתת האלכוהול.
וזה משהו שחשוב להדגיש, כי אנחנו בדרך כלל מדברים באמת על איזונים. בסיגריות, כמו במחשבות אוטומטיות דרך אגב, אפשר לדבר על ההקבלה הזאת, אחת מביאה את החברות שלה.
נכון. עכשיו, גם באוכל, דרך אגב, רוב הדיאטות נכשלות בגלל זה. לסופו של דבר, אדם לא מוכן להמשיך לשלם את המחיר של לא לאכול מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה.
נראה לי שדווקא בדיאטה הסיפור הוא קצת הפוך. בדיאטה, אם אתה מנסה לעשות משהו בינארי, שחור לבן, אתה חוזר מהר מאוד לשחור.
אבל אני מדבר על, כדי להרזות וישאר את זה, אתה צריך לשנות אורח חיים ולעבור לאורח חיים בריא, של ספורט ותזונה מאוזנת. אדם שהגוף שלו שמור, אוכל בצורה מבוקרת, הוא לא אוכל מתי שמור.
כן, כן, מילת המפתח היא מאוזנת, אני מסכים.
אבל זה שחור לבן, אני מרגע זה, האכילה שלי מתוכננת. אני, כאיש שמן, האכילה שלי לא מתוכננת. זה השינוי. הלשון של הנעל זה באכילה מתוכננת. בסדר? ולעבוד על פי תפריט, או שהדיאטן התעשתה לי, או שאני עשיתי. וזה לא כיף, כי כשאני רואה את הבורקס, אני רוצה לאכול אותו, ואם לא כתוב לי בורקס, כי הדיאטן התמרשה לי פעם בחודש לעשות את חגיגת הבורקס, אבל זה גם לא כיף, כי אם אני בא לאכול את הבורקס בתכנון, לא כיף לי לאכול אותו. אז זה אותו דבר, כי לשנות את ההרגל של אכילה לא מבוקרת, לא מתוכננת, אכילה פירית. אין אדם שמן שאוכל בצורה אכילה, בצורה מתוכננת. כל הדיאטות, אבל אנשים לא מתמידים בדיאטה, כי הם חוזרים להרגלים הישנים שלהם, כי הם לא מוכנים לשלם את המחיר של המשמעת. גם להפסיק לעשן, דרך אגב, מעשן, אתה תהיה מעשן לכל החיים שלך. אתה תמיד תרצה את הסיגריה, תמיד, ברגעים מסוימים, שאתה תראה מישהו עם קפה שחור, מעשן סיגר, תמיד אתה תרצה את הסיגר, אנחנו לא נשנה את העובדה שאתה מעשן במוח, כי אי אפשר, אין unlearning, ואני לא נשנה את העובדה שאני במוח שלי אדם שמן. בסדר? אבל אני כן יכול לייצר כרגע באמצעות מוטיבציה את ההקשרים החדשים, ולשמור אותם לאורך זמן. בסדר, אני מכיר אנשים שלא הפסיקו לשן ולא ישנו יותר בחייהם. אבא שלי הפסיק לשן בגיל 42, עד שהוא נפטר בגיל 64, לא נגע בסיגריה. אבא של אשתי אותו דבר, כבר 30 שנה הוא לא נגע בסיגריה. ואני מכיר אנשים שרזו, יש לי ידידה שהיא הייתה מאוד מאוד שמנה, כבר 25 שנה רזה.
אז זו הבחנה שהיא מצד אחד, זו הבחנה שהיא מצד אחד מאוד, מאוד משמעותית, מצד שני היא עלולה להיות ככה discouraging, כי אני מתחבר למה שאתה אומר, אני תמיד אמרתי על, על אשתי בעברה לפני 15 שנה הייתה מעשנת, או אני אגיד זה אחרת, ישנה, אבל היא בעצם תמיד הייתה טיפוס לא מעשן, כמו שאני תמיד יהיה טיפוס מעשן, בלי קשר עם, עם פיזית אני מדליק סיגריה ומעשן אותה או לא, ובלי קשר לזה שהיא פעם ישנה, היא תמיד הייתה טיפוס לא מעשן, ואני תמיד יהיה טיפוס כן מעשן. אז מה שאתה אמרת, שאני חושב שהוא מדויק, צריך להסביר למה הוא, אין סיבה שהוא יהיה discouraging, אין סיבה שהוא יוריד לנו את המוטיבציה. העובדה ש... אני תמיד יהיו לי רגעים מסוימים שאני אתגעגע לסיגריה, שאני אחשוב עליה, שאני אגיד לעצמי, וואי, היה יכול להתאים עכשיו, לכאורה זה משהו שנורא מוריד את המוטיבציה ללחוץ על הכפתור הקסמים. אבל בהחלפת פרשנות זה יכול להיות סיפור אחר לגמרי.
אבל גיל, בשלב הזה אנחנו עוברים לעבודה פרדוקסלית, פרדוקסיקל אג'נטה סטינג, ואני עושה הכל לשכנע את המעשן לא להפסיק לעשן. אני נלחם איתו עוד משיחת הטלפון, עושה אדם שרוצה, משיחת הטלפון הראשונה שהוא לא רוצה, באמת, שהוא לא כדאי לו לשנות את הרגיל. אני האדבוקט הכי טוב של היתרונות של האישון. וזה עבודה שיכולה לקחת הרבה זמן, והוא כועס עליי בהתחלה, ממש כועס. ואני כועס עליו חזרה. אני אגיד לו, אתה רוצה להשתנות או לא רוצה להשתנות? אם, אז אם אתה כועס עליי, זה סימן טוב דרך כלל. כי יש אולי סיכוי, אבל נראה, אתה לא רוצה להשתנות, כי אתה, אני לא רואה אותך, לא מדליק סיגרים, הקפה הקטן, לא רואה. ואני לא רואה אותך מבטר, עכשיו זה טוב, אני יכול לספר לך שהנושא של סטרס הוא הרבה יותר גרוע מנושא של אישון. כי אם אתה מסתובב כל היום מופצץ בקורטיזולים, וזה יותר גרוע מאישון, זה גם עושה את כיף לב. אז למה אתה רוצה את זה? אז אתה גם תסבול, גם אתה תמות, אז למה אתה רוצה את זה? אני עושה הכל כדי לשכנע אותך.
יש יותר אנשים בעולם שמתו, יותר אנשים לא מעשנים בעולם שמתו, מאנשים מעשנים שמתו.
נכון, אז למה אתה רוצה להפסיק לעשן? זה טוב. עכשיו כועסים עליי. אני קיבלתי את החוק הבא גם טלפון מאשתו, שצועקת עליך, מה אתה עושה? אבל אני חייב, כדי שהוא יוכל להשתנות, אני חייב לשכנע אותו לא להשתנות. כי אז אני חושף את כל השינוי שלו. עכשיו, אם כל השינוי שלו לא מספיק חזק, לא יעזור אלוהים. הוא לא ישתנה. וסתם אני גונב לו את הכסף. טוב, שוב, הבדיחות המפגרות של המנהל הבנק, שהוא מרוצה מלקוחות כאלה, אבל זה לא מה שאני רוצה. ואני אומר לו, אוף לי מעיניים, אתה לא באמת רוצה להשתנות, אני לא אומר את זה בצורה כל כך קיצונית, לפעמים כן, אם זה בן אדם ש...
שצריך
את זה. אבל עזוב אותי, אתה לא רוצה להשתנות, לא כדאי לך להשתנות, תמשיך לעשן ותהנה מזה, יש לזה כל כך הרבה דברים טובים. אני לא יודע, אז תהיה מעשן וטוב לו, זה המטרה שלי. אני רוצה לעזור לך להיות מעשן וטוב לו. ותראה כמה יתרונות. ועכשיו, א', אם הוא בוחר ללכת אז, הוא כבר הרוויח, כי הוא מעשן וטוב לו, במקום מעשן ורע, לפחות שיהנה, בסדר? אבל אם הוא עדיין נלחם בי, ואומר לי, אבל הילדים שלי, והבריאות שלי, וכבר אני משתעל, וכבר אני לא יכול לעלות מדרגות, ואני, כבר הרופא אמר לי שאני תוך 3 שנים ימות, ואני אומר לו, תהנה מה3 שנים, אבל אז, ברגע ש... ואז אני עושה את 2 עיגולים. עיגול, ואז, אם זה לא 80-20, אני ממשיך לעבוד על ה... על הרווחים
של שני עיגולים?
עיגול של יתרונות להפסיק לעשן, או חסרונות להפסיק לעשן. עכשיו, אם זה פחות מ-80-20, זה לא יקרה. בסדר? הוא צריך להגיד לי שיש 80% מחיר לעישון, ו-20% רווח. ואם הוא לא שם, אני ממשיך לעבוד איתו.
ועכשיו אתה מדבר על מחיר לעישון ורווח מהפסקת העישון? כבר לא פרדוקסלי.
הוא צריך לשכנע אותי. הוא, לא אני. אני ממשיך עד השנייה האחרונה.
אוקיי.
ואז אם הוא לחץ על הכפתור, אני מוציא את החוזה הטיפולי, עכשיו, שינוי הרגלים, יש חוק מספר אחד, 21 יום. בסדר? 21 יום. והשלב הראשון, הוא חותם, ש-21 יום לא נוגע בסיגריה.
מחזיר אתכם, חבר'ה, לפודקאסט על תקסים.
נכון. עכשיו, ו-21 יום זה הניקוי. זה, הוא גם מתנקה מהניקוטין, הוא גם מתנקה מההרגל, ותוך ה-21 יום, אני עובד איתו על הרבה טכניקות של מיינדפולנס, הרגעה, אני עוזר לו בנקודות הקושי שלו.
אבל בסדר? פה אתה כבר לא מעודד אותו להדליק את הסיגריה.
לא, לא, יש הסכם, האיש חתם הסכם, עכשיו, אם הוא נפל, 21 יום מחדש.
אז בוא נדבר על ההסכם קצת, מה כתוב בהסכם?
בהסכם כתוב, אני לא מעשן 21 יום. ואני, יגאל, מלמד אותך עכשיו להתמודד עם אותם נקודות מצוקה שלך. ואני עושה איתו עבודה קוגניטיבית, ואני עושה איתו עבודת מיינדפולנס והרגע. המטרה המרכזית זה שבאותם נקודות כשל, יש לו מענה. בסדר? כי אם אין לו מענה במקודת הכשל, הוא ייפול. ולכן, עכשיו, אם הוא פישל, אני אומר לו, מתחילים 21 יום, אבל אני עובד עליו, יש לי 3 פאולים, שאני מאפשר לו. בסדר? בפעל הרביעי סופים את ה-21 יום מחדש, הוא לא יודע את זה בהסכם. הוא קצת עובד.
אוי, אתה נחמד, אני לא עושה את זה.
לא, כי הרבה פעמים בהתחלה קשה להם, והם נופלים כמה פעמים, ואני לא רוצה להפסיד אותם.
בהתחלה המחיר קטן, אתה יודע, אם אחרי יומיים הוא התחיל לעשן, אז המחיר קטן זה רק יומיים בהתחלה.
נכון, אבל לא פסיכולוגית, כי לא נעים, אפקט הלא נעים יבריך אותו פה, לא נעים לי מה מטפל.
דרך אגב, אני רוצה פה להזכיר את היתרונות של העידן שבו אנחנו חיים. נורא נורא חשוב, או מאוד מאוד חשוב, בקטע הזה, אתה אמרת את זה, להיות שם בשביל המטופל בנקודות הכשל. אז אני מזמין אותם בסיטואציות האלה לכתוב לי כמה טוב שיש את שפייסבוק לא מתה אפרופו השם החדש וואטסאפ, תכתבו אם אתה מרגיש אתה מטופל, מרגיש נקודת כשל ואני המטפל שלך תיצור איתי קשר בזמן החם.
עכשיו, אם בסוף היום הוא צריך לכתוב לי מ-1 עד 5 כמה היה קשה לו, כל יום, כדי שהוא זכור את הפרצוף המכוער שלי, מ-1 עד 5 כמה קשה לו, 5 קשה לי מאוד, 1 סבבה, בסדר, ואני גם מתעד את זה, כי זה מצוין, כי זה מראה לו את ההתקדמות. עכשיו, לקראת את הסוף יהיה לו קצת יותר קל. עכשיו, משמעת, עכשיו, שוב, אני רוצה לעבוד עם בן אדם שכבר עשיתי איתו תהליכים שלמד אותו לענות למחשבות, כי יהיו לו הרבה מחשבות אוטומטיות שליליות, יהיו לו הרבה רגשות, יהיו לו הרבה סטרס, יהיו לו הרבה עניינים רגשיים סביב הפסקת אישון, וזה הכלים הרגילים שלנו שהם נפלאים. בסדר? ולכן, שאתם מוצאים אותו ל-21 יום הפסקה, זה אחרי שציעתם אותו ביכולת להתמודד עם המחשבות שלו, להתמודד עם החשק שלו, לקבל פתרונות. עכשיו, בסוף ה-21 יום, בסוף ה-21 יום, אני עושה איתו את אותו דבר. הוא חוזר לקליניקה, ואני עוד פעם משכנע אותו לחזור לעשן. ואני מתחקר איתו את כל הנקודות המאוד מאוד קשות שהיו לו. עכשיו, אם הוא, רוב הסיכויים שהוא לא ירצה לחזור לעשן כבר. בסדר? ופה אנחנו עובדים איתו הרבה, ועכשיו יהיו כמה מפגשים, ואז אם הוא מצויד ברגלים חדשים, בכלים חדשים שהוא תרגל אותם 21 יום, אנחנו יוצאים ל-21 יום השניים, שבתוך ה-21 יום השניים אני פוגש אותו, מחזק את הכלים המחשבתיים, מיינדפולנס וזה צריך, אבל בעיקר עובד על רילאפס פרוונצ'ן. בסדר, אני מצייד אותו בכלים של איך אני, מה ההבדל בין מידע לנפילה, מתי הוא צריך לחזור אליי. ושוב, עכשיו, הרילאפס פרוונצ'ן פה הוא מאוד מאוד חשוב.
מה ההבדל בין מידע לנפילה? בוא נרחיב את זה טיפה.
מידע, זה פעם אחת, פתאום היה לי את התשוקה והחשק, ולא הצלחתי להתגבר עליו. וזהו. עכשיו, רוב האנשים, מהמידע יש את ההתרדרות הנוראית. עכשיו, נפילה זה כבר לקחתי כמה סיגרות קופסה, ואז הוא צריך לחזור אליי. עכשיו, אנחנו עובדים על ה-ABC החדש שלו, כי בסופו של דבר, גם בתוך תהליך האישון, יש סכמה שנדליקת.
אני רוצה... להרחיב טיפה על ההבדל בין מידע לנפילה, זה בסדר?
בטח, בטח גיל, בטח. תראה,
אמרתי מקודם, ואני עומד מאחורי זה, שסיגריה זה כמו מחשבות אוטומטיות, הסיגריה הראשונה מביאה את כל החברות שלה, וככה בעצם חוזרים לעשן. הסיבה לזה, היא המחשבה, כי אני משכנע את עצמי, הקטע עם סיגריה הזה, שהסיגריה הראשונה, כשאתה מעשן בפעם הראשונה, היא לא טעימה, היא מגעילה, היא עושה לך הרגשה לא נעימה, ואותו דבר סיגריה אחרי הרבה מאוד זמן, ולכן, אם ישנתי סיגריה אחת אחרי 3-4 שבועות שלא ישנתי, המחשבה האוטומטית שלי זה ניצחתי את הסיגריות, זה כבר זה קטן עליי, אני לא אחזור לעשן אף פעם, זה מגעיל אותי. מה שמאפשר לי בפעם הבאה לעשן עוד אחת, כי אני כבר יודע שאני יכול לנצח, אני כבר לא מכור. אני מספר לעצמי את הסיפורים האלה. ואלה הסיפורים שאני מספר לעצמי, מילים אחרות מחשבות, שמאפשרות לי או גורמות לי לחזור לעשן, והופכות את המידע לנפילה. לכן, אם יהיה מישהו שיזכיר לי את את העובדות האלה, וישים לי את זה בקדמת המוח, במקום של קבלת ההחלטות הרציונליות, אז אני אוכל להישאר במקום של מעדתי, לא קרה כלום.
לגמרי, והנקודות הספציפיות שלך הן מאוד מאוד חשובות. אנחנו כמובן מספרים את זה כמובן על קצה המזלג ובקצרה, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות סדנה כזאת, כאילו שנלמד את האנשים בסוף שבוע שלם איך נשנים את זה. עכשיו,
יש מקום נחמד באלת שאפשר לעשות את זה אם בא לך.
נכון, אפשר לעשות באלת את הסדנה, ובאמת אם מעניין אתכם להשתתף בסדנה כזאת, תכתבו לנו, ואנחנו, אם יהיו מספיק אנשים נארגן אותה, נתכנס לסוף שבוע ונתרגל גם, ואני חושב שהכלים שאתם, המטפלים שלנו, אנשי ה-LICBT, מצוידים בכל הטכניקות כדי להצליח. והיום בפודקאסט הרגענו את זה בצורה שונה קצת, אבל בואו נחזור רגע לתהליך. ובתוך התקופה של ה-Relapse Prevention, אנחנו מתרגלים בעצם עם הבן אדם את הסכמה החדשה שלו. כי בסופו של דבר, בבסיס הנפש שלו, נדלקת הרבה פעמים אמונה, אני חלש, בגלל שאני חלש, אני לא יכול לעמוד בפני הפיתוי. סכמה של, הנחת בסיס שלי, אם אני רואה בורקס, אני אוכל אותו. אני הולך על בורקס. אם אני, סכמה של, הנחת בסיס של מעשן, זה אם אני לחוץ, אני צריך לעשן. אין לי הפסקה בלי הסיגריה. זה הנחות הבסיס שלהם. בסדר, החוקים שלהם, הם, בסדר, אני צריך לעשן. הציפיות המוטות שלהם מעצמם, שהם בעצם לא יכולים להפסיק. יש להם ציפיות מוטות, אני לא יכול, זה גדול עליהם, זה מנהל אותי, בסדר? ופה אנחנו מדרדרים לתוך אותה מחשבה אוטומטית, שגיל תיאר אחד מהם, אבל כל אחד נמצא את המחשבות האוטומטיות שלו. זה נקרא מחשבות מפתות, בסדר? דרך אגב, גיל, לדיוויד יש יומן שינוי הרגלים מעולה, אתה מכיר אותו?
כן, לדעתי כבר שמנו אותו באחד הפרקים בפודקאסט, אבל אם לא, אולי נצרף אותו לפה.
בסדר. אז דיוויד עשה יומן שינוי הרגלים מדהים, ואנחנו מלמדים את המטופל לזהות המחשבות המפתות שלו, את אותן מחשבות פיתוי, ולענות להם. עכשיו פה, כל מחשבת פיתוי כזאת, אני עושה גם לה חץ האנכי, ואני חושף את כל הסכמה, כי אין הרבה מחשבות מפתות. חושף את כל הסכמה כולה, מאמונת היסוד, הנחת הבסיס, חוקים, ציפיות מוטות, מחשבות, רגשות, התנהגות, תחושה גופנית אם יש, אסטרטגיה של המידע, ואני מציע את הבן אדם בסכמה חדשה, כי האדם שמחליט שהוא לא לוקח את הסיגריה, יש לו סכמה חדשה. אני לא חלש, אני מתמודד, אני מסוגל. אם אני רואה סיגריה, אני מחליט לא לעשן אותה, בסדר? החוק זה אסור לעשן. והציפייה הריאלית, אני יכול לעמוד בזה. אני יכול לעמוד בזה, זה ציפייה ריאלית. בסדר, זה דברים שהם מאוד פשוטים. ושוב, גם בדיאטה, אותו דבר. אני יכול, אם אני רואה בורקס, אני אוכל אותו. בסדר? אמונת היסוד שלי, אני חלש. בסדר? או אמונת היסוד שלי, בסדר? ובגלל שאני, אם אני רואה בורקס, אני אוכל אותו. בגלל שאני, יש לי תחושה, delightful moment, תחושה קטנה של סיפוק. אז אני חייב אותה, זה הנחת הבסיס שלי. החוק שלי, חייב לאכול את הבורקס, זה ציפייה מוטה, אני לא, ציפייה מוטה מעצמי, אני לא יכול לעמוד בזה. הבורקס, אני לא יכול לעמוד בלא לאכול אכילה רגשית, זה ציפייה מוטה שלי מעצמי. והמחשבות שלי זה, אתה יודע, אני חייב להירגע עכשיו, אני לחוץ, זה לי, זה לא נורא, כמו שגיל אומר, המחשב הזה בסדר, זה רק בורקס אחד, אני מחר אשמור, מחר אני אוכל פחות. וזה מחשבות מפתות. ויש להם מלא עיוותי חשיבה. עכשיו, הם 100% לא נכונות, כי מחר אני לא אעשה דיאטה דרך אגב, אף פעם לא עשיתי דיאטה מחר אחרי שאכלתי בורקס, אכלתי עוד בורקס למחר.
אני תמיד עושה מחר דיאטה.
כן. גיל מחר, שהוא רצה להפסיק לעשן, או שהוא החליט להפסיק לעשן לפני זמן, אז הוא אמר, מחר אני לקחתי דיאטה, מחר אני אפסיק לעשן, דיאטה את המחר, שינוי הרגל מחר, לא, היום אני שם, והמחיר זה משמעת, המחיר זה משמעת, משמעת עצמית, סגפנות, זה המחיר, תאמינו לי, אני עכשיו הייתי בדוביי כמה ימים, והייתי עם אנשים מקומיים, הזמינו אותי למסעדות עם אוכל טעים בטירוף, כל מיני מאפים ופיתות וחומוסים ודגים ובשרים. אני חלש, אם הם מגישים לי כזה סוג שלוח, אני חייב לאכול אותו, ובהתנהגות אכלתי כמו חזיר, בסדר? אז, ואחר כך אני מרגיש רע, כי אני גם שמן, גם לא ישן טוב, והייתי יכול ליהנות אם לאכול קצת טבולה ושיפוט של פרגית כמו איש רזה. אבל לא, אני חייב לאכול, כי יש שם שפע, ואם אני לא איתם זה לא יהיה, בסדר? היה לי פעם דיאטן שאמר, הכל אותו טעם. אכלתי כבר את כל הדברים האלה. אז, אבל זה משמעת, זה סקפנות. עכשיו, השינוי דורש משמעת סקפנות. אז בוא נתחיל לסכם, כי אנחנו תכף צריכים לסיים.
כן, בואו נעשה שטיפה כזאת, כי תוך כדי שדיברת, כתבתי לעצמי את ראשי הפרקים, כדי שאפשר יהיה לסכם בצורה יעילה ומהירה, יש לנו שתי דקות. אז אנחנו מתחילים בעצם את הטיפול מעבודה רגילה לגמרי של CBT, הכרת היומנים, יומן 1, 2, 3, הכרת הכלים הבסיסיים, להחלפת מחשבה אוטומטית. זה יכול להיות על כל נושא, העיקר שהמטופל יכיר את הכלים. משם אנחנו נרצה להבין את הסכמה התקולה של המטופל. לא להתעסק, לא לטפל בה, רק להבין אותה, להכיר אותה. ואז אנחנו נתחיל עם העבודה הפרדוקסלית לקראת כפתור הקסמים. עבודה פרדוקסלית, התפקיד שלי לשכנע אותך להיות מעשן וטוב לו, התפקיד שלך לשכנע אותי שאתה רוצה להפסיק לעשן, עד שבסופו של דבר אתה מצליח לשכנע אותי, אם הצלחת, אם לא הצלחת, עדיין הצלחנו בטיפול, כי אתה תהפוך להיות מעשן וטוב לו. אם הצלחת, אנחנו נחתום על חוזה טיפולי, חוזה הטיפולי אומר שאתה מפסיק לעשן, ותקבל את התמיכה ממני לאורך אותם 21 יום.
מפסיק לעשן 21 יום, זה נורא חשוב, לא לנצח, 21 יום.
כן, מפסיק לעשן ל-21 יום, תוך כדי זה ש... אני תומך בך מהלך 21 הימים האלה, גם ברגעי החולשה מרחוק וגם בפגישות, כשמטרת הפגישות היא באמת לעבוד על תרגילי רגיעה וכן הלאה, כדי לתת לך את הכלים להצליח, ותוך כדי שכל יום, בסוף כל יום אתה שולח לי דיווח באמצעות מספר פשוט בין 1 ל-5, עד כמה היה קשה. הדבר הזה ייתן לנו בשר לעבודה בתוך הפגישות. אחרי 21 יום אנחנו שבהם באמת המטופל שלכם הצליח לנצח את ההרגל, אנחנו נעשה עוד פעם עבודה פרדוקסלית ונראה שאנחנו לא מצליחים והמטופל מצליח. כשזה קורה אז אפשר בעצם להתחיל לסגור את ההרגל החדש ולייצב אותו כהרגל קבוע, תוך כדי שאנחנו מזהים את הסכמה החדשה עם המטופל, ועושים השוואה של הסכמה החדשה מול הסכמה התקולה, ויוצאים למסיבת סיום.
נכון. וחברים, זה עובד, כי אם המטופל באמת ישנה את הסכמה שלו, וזה בדיוק השינוי, הכישורים החדשים, זה הסכמה החדשה. זה הכישורים החדשים שנוצרים אצלו. ואם הוא יתרגל אותה מספיק והוא יאמין בה, והוא יצליח להתמיד.
הבעיה זה שבהרבה מאוד מקרים, אפילו המטפלים המיומנים שעובדים בשיטה הזו מוותרים, קרה גם לי אגב, מוותרים על החלק האחרון. וכשהם מוותרים על החלק האחרון, יש דבר אחד טוב שקורה, המטופל חוזר אלינו. כי הרילאפס יקרה.
עכשיו אין פה הוקוס פוקוס, אין פה אברמסון, לא יודע מה אברמסון עושה, אני לא רוצה לשמיץ אותו, אבל יש גישות שאני, שלוש פגישות, פגישה, שתי פגישות, זה תהליך ארוך לשנות הרגל. ככל שהרגל יותר ותיק, הלמידה החדשה של המוח יותר ארוכה, בסדר? ויש נפילות, אבל בסופו של דבר מטופלים מגיעים אלינו עם דברים כאלה ממשבר, בסדר? הוא כבר חלה, הוא כבר חטף את הסרטן, הוא כבר... הם לא באים סתם.
כבר ניסה להפסיק אין ספור פעמים ולא הצליח, והוא מיואש. זה אחד אגב, לא אמרנו את זה בהתחלה, הרבה מאוד מהמטופלים בפרופיל הזה מגיעים כי מישהו שלח אותם.
נכון.
אשתו, אמא שלו, בעלה, בלי באמת מוטיבציה. ומה שמעורר את המוטיבציה זה עבודה פרדוקסלית. זה לא יקרה אחרת.
נכון, עכשיו במקרה כזה הם שלחו אותו, אני מבקש ממנו לא לבוא יותר לטיפול, לשלוח את אמא שלו לטיפול, או את אשתו, כי היא צריכה טיפול מבחינתי, לא הוא. כי שלחו אותו, אדם שלחו אותו, אני לא, דרך אגב, אני לא מקבל אדם שלחו אותו, אני כבר בטלפון שואל אותו, הוא לא יבוא, אני לא מכניס אותו לפגישה ראשונה, אדם ששלחו אותו. אדם שלא אומר לי שאני רוצה לבוא אליך, הוא לא בא. אני אומר לכם שזה מאוד חשוב. ואם שלחו אותו, אז זה ששלח אותו, שיבוא, ואני אשמח לטפל בו. בסדר? אז זהו, אז גיל, תודה רבה. כן, אנחנו נמשיך, ובאמת, אני מאוד אשמח לעשות סדנה שלנו ביחד עם אנשים, ודרך אגב גם אפשר לעשות את חלק מהשלושה שבועות, את השבוע הראשון, גם בתנאי פנימיה, שזה מאוד מאוד עוזר, כאילו באופסט, מה שהאמריקאים קוראים, נוציא את המנדה מהחיים שלו, ולפחות השבוע הראשון, אפילו שלושת השבועות לעשות, ואז זה בטוח עובד.
יכול להיות שזה אפשרי, זה ממש פנטסטי, אני השבוע נחשפתי לבית כזה, אני לא אעשה פרסומת, אבל באחד האזורים היותר עשירים בישראל, עבודה מדהימה שעושים במקומות האלה. חבר'ה, יש הרגלים שלא כדאי לשנות, ההרגל להקשיב לנו, עושה לנו המון טוב, מקווה שגם לכם.
אבל הרגל שכדאי לכם לשנות זה לכתוב לנו. ולהיות איתנו בקשר, כי אנחנו רואים שמלא אנשים מאזינים לנו, אבל אנחנו מרגישים מנותקים, אז פשוט תכתבו לנו מה חשבתם, מה לא חשבתם, מה היה חסר. שאלו אותנו שאלות, אנחנו נורא שמחים לכל התייחסות. בוואטסאפ, במייל, באתר, מה שבא לכם. יאללה גיל, אז תודה רבה על עוד פרק נפלא, וניפגש בהקדם, שבוע הבא ביום שני, על הבוקר.
שבוע נפלא. ביי ביי. להתראות לכם.
ביי.